זבחים דף קופטט, מתחילים בעזרת השם במשנה. איפה המקום שצריך להקריב קורבנות? בתוך העזרה. אדם הלך והקריב קורבנות מחוץ לעזרה, הוא חייב. חייב חטאת, אם זה בשוגג. זה בקודשים כשרים. מה הם קודשים פסולים? אומרת המשנה, אחד קודשים כשרים ואחד קודשים פסולים. אבל מה? בקודשים פסולים שהיה פסולן בקודש. כאלה קודשים שנפסלו בתוך העזרה, כמו למשל שזה נפסל אחרי שעבר עליו לילה, או יצא בטעות מהעזרה וחזר. כל אלה, אם יקריבן בחוץ, חייב. אם יקריב אותם מחוץ לעזרה, הוא חייב, חטאת. המעלה כזית מן העולה ומן האימורים. אחד שמעלה חצי כזית מהבשר של העולה, וחצי כזית מהאימורים של העולה, ביחד זה יוצא כזית. אז מכיוון שזה קורבן עולה, אז אם הוא הקטיר אותם בחוץ, הוא יהיה חייב, כי בקורבן עולה מקטירים על המזבח גם את העולה, את הבשר וגם את האימורים. אז הם מצטרפים יחד להקטרה, וזה נחשב שהוא הקטיר שיעור של כזית, לפי הדעה של המשנה פה, לא צריך להקטיר איבר שלם או את כל החלק של הקורבן, את כל הקורבן, אלא מספיק שמקטירים כזית, כבר הוא חייב אם הוא מקטיר את זה בחוץ. והחידוש הנוסף שרואים כאן במשנה, שבכיוון שקורבן עולה מקטירים גם את האימורים שבדרך כלל בכל הקורבנות עולים על המזבח, אבל גם את הבשר שברוב הקורבנות נאכלים, אבל בעולה זה גם מוקטר על המזבח, אז הבשר מצטרף לכזית ביחד עם האימורים בקורבן עולה. ואם אדם מקטיר חצי כזית מהבשר, חצי כזית מהאימורים, אם זה היה בחוץ הוא יהיה חייב. מביא הגמרא ברייתא, תנו רבנן, אשר יעלה עולה, הגרסה היא של השיטה מקובצת, אין לי אלא עולה, מניין לרבות אימורי אשם, ואימורי חטאת, ואימורי קודשי קודשים, כבשי עצרת, הכבשים שמביאים בחג השבועות, ביחד עם לחם, עם שתי הלחם, ואימורי קודשים קלים, שכל החלקים האלה, כל האימורים האלה, מקטירים בדרך כלל על המזבח בתוך העזרה. מה קורה אם בן אדם הלך והקטיר את האימורים האלה מחוץ לעזרה, מניין שהוא יהיה גם כן חייב? הרי למדנו לגבי שאדם מקריב בחוץ, מחוץ לעזרה, זה שהוא חייב כתוב לגבי קורבן עולה. מאיפה נלמד לגבי שאר האימורים שמקטירים אותם על המזבח, שאם יקטירו אותם בחוץ שיהיו חייבים? תלמוד לומר זבח, כתוב שם מאשר יעלה עולה, או זבח. או זבח מרבה את שאר האימורים של שאר הזבחים. מניין לרבות הקומץ, שזה האדם מביא מנחה לתוך בית המקדש, לכהנים, אז הכהנים מכניסים את שלושת האצבעות האמצעיות ולוקחים מלוא קומצם, כמה שנכנס בתוך שלושת האצבעות ומקטירים על המזבח. מה קוראים את הקומץ הזה? מקטירים בחוץ. והלבונה של מנחת נדבה, הם מביאים את אחד מהסממנים שנקרא לבונה, מפזרים על המנחה. אם אדם לקח את הלבונה הזאת שאמורים להקטיר אותה על המזבח והקטיר אותה בחוץ, והקטורת שמקטירים בתוך ההיכל, היו מקטירים כל יום על הקטורת בבוקר ובערב מהסממני הקטורת, הוא מקטיר את זה בחוץ. ומנחת כהנים, כהנים כשהם מביאים מנחה לבית המקדש לא מכניסים את הקומץ רק ומקטירים על המזבח מה שנכנס בתוך שלושת האצבעות, אלא את כל המנחה מקטירים על המזבח. זה הדין במנחת כהנים. רק מנחת ישראל מקטירים רק קומץ. לעומת זאת מנחת כהנים מקטירים את כל המנחה על המזבח. אז אם אדם מקטיר את אותה מנחת כהנים בחוץ, ומנחת כהן משיח, הכוונה כהן גדול, מביא כל יום מנחת חביתין זה נקרא, אז זה היה מביא שיעור של מידת נפח בגודל של עיסרון, והם מביאים חצי בבוקר וחצי בערב, וגם זה כולה היה מוקטר על המזבח. מה קורה אם הקטירו את זה מחוץ לעזרה? והמנסח שלושת לוגין יין, שזה השיעור המינימלי של ניסוך היין שמביאים ביחד עם הקורבנות של כבשים. כבשים הם מביאים בדרך כלל שלושה לוגים של יין. ושלושת לוגין מים, שזה הם מביאים בחג הסוכות. מאיפה נלמד שאם אדם מקטיר את זה בחוץ הוא יהיה חייב? תלמוד לומר, ואל פתח אוהל מועד לא יביאנו. לא יביאנו. כל הבא לפתח אוהל מועד, ובן אדם הלך והקטיר את זה בחוץ, חייב. כל הבא לפתח אוהל מועד חייבין עליו בחוץ. כל דבר שאמור להיכנס לתוך העזרה ובמקום להקטיר אותו בעזרה, להקטיר אותו בחוץ, חייבים משום הקטרה בחוץ. ואין לי אלא קודשים כשרים. עד עכשיו דיברנו על קורבנות שהם כשרים, שאם אדם במקום להקטיר אותם בעזרה, הלך והקטיר אותם בחוץ, שבאמת הוא יהיה חייב. אבל קודשים, פסולין, מניין לרבות פסולין, כגון אלן, אם עבר זמנו של הקורבן, והיוצא שהוציאו אותו מהמקום שלו, למשל מהעזרה, מהעזרה חייב להיות, והתמה, אם הוא נטמע, ושנשחט חוץ לזמנו, נשחט בכוונה לאכול אותו אחרי הזמן, את הקורבן, וחוץ למקומו, או שהוא נשחט על מנת שיאכלו אותו מחוץ למקום איפה שהוא צריך לאכל, ושקיבלו פסולים וזרקו את דמו, או שאדם שהוא לא כשר, לא כהן כשר, שקיבל את הדם של הקורבן, או שהוא זרק את הדם על המזבח, שזה פסל את הקורבן, והניתנים למטה, שניתנן למעלה, את אותם קורבנות שצריך לתת את הדם על החלק העליון של המזבח, מעל חוט הסקרה, שנתן אותם למטה, והניתנים למטה, שניתנן למעלה, את אותם קורבנות שצריך לזרוק את הדם שלהם למטה, זרקו את הדם למעלה. והניתנים בחוץ, שניתנן בפנים. רוב הקורבנות צריך לעזות מהדם על המזבח החיצון, והוא נתן מהדם הזה בפנים. והניתנים בפנים שנתנן בחוץ, אותם קורבנות שהיו צריכים לתת מהדם שלהם בתוך ההיכל, החמש חטאות פנימיות שנתנו מהדם שלהם בחוץ, שנתנן בחוץ, ופסח וחטאת, שזה שתי הקורבנות היחידים לפי דעת חכמים, שפסולים הם הקריבו אותם שלא לשמם, שנתנן שלא לשמן, שהוא זרק את הדם שלהם על המזבח שלא לשמן, מינה לאנשים אחר כך לקחו את הבשר והקטירו אותו מחוץ לעזרה שחייבים משום שחוטי חוץ. תלמוד לומר לא הביאנו לעשות, המילה לעשות מרבה, כל המתקבל בפתח אוהל מועד שהולכים לעשות את הקורבן, כמו הרי גם הקורבנות הפסולים שאסור להעלות אותם על המזבח, אבל הדין הוא שאם העלו אותם כבר לא ירדו, משרים אותם על גבי המזבח, ואז אם הכהן מסתכל והוא רואה, רגע, הבשר יתקל בצד אחד, אבל בצד השני יש לו מגיעה בכלל, אז הוא צריך להפך בצינורה, בכלי מיוחד הוא היה מהפך את הבשר, הוא היה עושה את העבודה גם עם הקורבנות הפסולים האלה. כי הרי הם באו לתוך העזרה, הם היו בסדר, רק בתוך העזרה הם נפסלו. כאלה קורבנות, אם עלו על המזבח, משאירים אותם שם. אז הם גם כן מתרבים, שמאדם הלך ולקח מהקורבן הזה והקטיר בחוץ, שהוא יהיה חייב משום הקטרה בחוץ. כל המתקבל בפתח אוהל מועד, חייבין עליו בחוץ. למדנו במשנה, המעלה כזית מן העולה וכולי, שאם הוא מעלה כזית מהבשר של העולה ומהאימורים של העולה, זה מצטרף ביחד שתי חצאי כזיתות, חצי מהבשר וחצי מהאימורים, והוא יהיה חייב. אומרת הגמרא, עולה ואימורי האין. דווקא בקורבן עולה מצטרף חצי כזית מהבשר וחצי כזית מהאימורים. אבל שלמים ואימוריהם לא. אבל אם יש פה קורבן שלמים, בשר של שלמים והאימורים של השלמים לא מצטרפים ביחד לכזית. תנין הלעד, תנו רבנן, המשנה שלנו מחזקת את מה שלמדנו בברייתא. הברייתא אומרת ככה, עולה ואימוריה מצטרפים לכזית לעלותן בחוץ. שאם אדם מעלה בחוץ כזית של קורבן עולה, חצי כזית של האימורים של הקורבן וחצי כזית מהבשר של הקורבן, הוא חייב משום הקטרה בחוץ. וגם, ולחייב עליהן משום פיגול נותר וטמא. הגמרא הבינה שזה הכוונה לאכילה. אם אדם אכל קורבן שחשבו בשעת הקרבת הקורבן שמקריבים אותו על מנת שיאכלו אותו אחרי הזמן, או שהוא נשאר בפועל אחרי הזמן, או שהוא נטמע, שיש איסור לאכול את שלושת המצבים האלה של הקורבן, ובן אדם הלך ואכל חצי כזית מהאימורים וחצי כזית מהבשר, אז הגמרא הבינה שעל אכילה זה מה שחייבים, גם חצי כזית מהאימורים וחצי כזית מהבשר, רק בקורבן עולה. שואלת הגמרא, למה אתה מחלק בין עולה לשלמים בנותר פיגול וטמא? בשלמה העלאת עולה, דווקא זה אני מבין לגבי הקטרת עולה, אם אדם מקטיר בחוץ חצי כזית מהאימורים וחצי כזית מהבשר, רק בקורבן עולה הוא יהיה חייב. למה? כי שתיהם ראויים להקטרה רק בקורבן עולה, כי בשלמים מקטירים רק את האימורים ולא את הבשר, אז הבשר לא ראוי להקטרה, אז הוא לא מצטרף לכזית. כן, בשלמה העלאת עולה, דקליל אין. שלמים לא, העלאה מצטרף אימורים ביחד עם בשר לכזית, כי גם הבשר מקטירים אותו בפנים. אז כשמקטירים אותו בחוץ חייבים משום העלאה בחוץ. אבל שלמים לא, שלמים לא מקטירים את הבשר, לכן הבשר לא מצטרף לאימורים כשמקטירים אותו בחוץ. אבל אלא פיגול ונותר וטמא, מה איתה מה? למה באמת שלושת הדברים האלה, אתה אומר שרק בקורבן עולה הם מצטרפים לכזית, הגמרא הבינה לאכילה, ולא בשאר הקורבנות, אם אדם נאמר אכל חצי כזית מהאימורים וחצי כזית מהבשר. למה שזה לא יצטרף לו לגבי קרת לאכילת נותר? הוא אכל נותר של אימורים שנשאר אחרי זמנו וחצי כזית, ונותר של הבשר שנשאר אחרי זמנו. למה שנגיד שאם זה היה פחות מחצי, פחות מכזית, אבל ביחד זה כן כזית, האימורים יחד עם הבשר, למה שזה לא יצטרף? והתנן, כל הפיגולים מצטרפים, גם בשר וגם אימורים, בכל הקורבנות, לא רק בקורבן עולה, גם שלמים. וכל הנותרים מצטרפים, גם כל הנותרים, גם של הבשר וגם של האימורים מצטרפים ביחד. קשי הפיגול הפיגול, קשי נותר הנותר, כי פעם אחת רואים שמצטרפים האימורים והבשר ופעם אחת רואים שלא. פיגול הפיגול לא קשי. זה שפעם אחת אנחנו רואים שפיגול האימורים והבשר מצטרפים, פעם אחת הם לא מצטרפים, זה לא סתירה. למה? כאן בפיגול. פיגול, אכילה של בשר ושל האימורים, אם אדם אכל חצי כזית בשר, חצי כזית האימורים, זה מצטרף לאיסור פיגול והוא חייב כרת. כאן, מה שכתוב שזה לא מצטרף. במחשבת פיגול, כשהכהן, כשהוא מקריב את הקורבן, חושב, אני מקריב את הקורבן על מנת שחצי כזית מהאימורים יקריבו חוץ לזמנו, וחצי כזית מהבשר יאכלו אחרי זמנו. זה לא מצטרף. נותר הנותר לא קשיה. כאן, בנותר, כשאדם אכל נותר בשר שנשאר אחרי זמנו, חצי כזית, ואימורים שנשארו אחרי זמנם, חצי כזית, אז זה מצטרף. כאן בשניתותרו, מה שאמרנו שזה לא מצטרף, מדובר פה שכל הבשר וכל האימורים נשרפו, או שהם נאבדו, נשאר חצי כזית בשר, חצי כזית אימורים, אז אנחנו אומרים שזה לא מצטרף, רק בקורבן עולה זה מצטרף, ושאר הקורבנות זה לא מצטרף. כאן משנית אותרו עד שלא נזרק אדם. אז בעולה זורקים, גם כשיש חצי כזית מהאימורים וחצי כזית מהבשר, ובשאר הקורבנות לא זורקים ולכן לא שייך שם נותר. מה אני? לפי מי הולכת באמת לפי מי הולך המשנה בברייתא הזאת? רבי יהושע, לתניא רבי יהושע אומר, כל הזבחים שבתורה, כל הקורבנות שבתורה, שנשתייר בהן כזית בשר או כזית חלב, ככה גרסה של רשי, זורק את הדם, אז אפשר לזרוק את הדם גם בשאר הקורבנות. למשל, קורבן שלמים שנשאר כזית שלם של בשר, אפילו שכל הבשר או כל האימורים נשרפו, נאבדו, מספיק שיש כזית אחד של בשר, על סמך הכזית הזה אפשר לזרוק את הדם של הקורבן. או כזית מהאימורים, זה הכוונה חלב, על סמך הכזית הזה אפשר לזרוק את הדם בכל הקורבנות. אבל אם נשאר רק חצי זית בשר וזה מצטרף עם חצי זית של חלב של אימורים, אינו זורק את הדם בשאר הקורבנות. ובעולה, בקורבן עולה זה שונה, בגלל שמקטירים גם את הבשר, אז אם נשאר חצי זית בשר וחצי זית חלב, כן זורק את הדם. מה הטעם? כמו שאמרנו, מפני שכולה כליל, כי מקטירים גם את הבשר ולא רק את האימורים. ומנחה, אפילו כולה קיימת, לא יזרוק. מה פירוש? נשאר כל המנחה, לא צריך לזרוק. לזרוק את מה? שואלת הגמרא, מנחה מה הבידתה? מה פירוש זריקת דם של מנחה? במנחה יש דם בכלל? אומרת הגמרא, זה הכוונה. אמר רב פאפא, מנחת נסחים, יין. יין שמביא ממה קורבן, אם זה נשאר, כל הבשר וכל האימורים נאבדו או נשרפו. נשאר רק היין של הנסחים, על סמך זה לא יזרקו את הדם. מנחת נסחים הבא עם הזבח, לא זורקים את הדם אם זה מה שנשאר ולא נשאר בשר ואימורים. אומרת המשנה, הקומץ, אדם ישראל מביא מנחה לבית המקדש, הכהן מכניס את שלושת האצבעות האמצעיות, לוקח כמה שנכנס ומקטיר על המזבח. אז הקומץ הזה, זה נקרא קומץ, והלבונה במנחת נדבה, היו מפזרים לבונה על גבי המנחה, והכהן היה אוסף את זה, מקטיר על המזבח. והקטורת, שהם מקטירים בהיכל כל יום, בבוקר ובערב, ומנחת כהנים, כשכהן מביא מנחה, לא רק לוקחים מלוא קומצו ומקטירים על המזבח, אלא מקטירים את כל המנחה על המזבח. ומנחת כהן משיח, כשכהן גדול מביא מנחה, הוא היה מביא כל יום מנחה בבוקר ובערב, גם את המנחה שלו הם מקטירים על המזבח כולו. ומנחת נסחים, הכוונה היין שמביא, אדם רוצה להביא יין לבית המקדש לנסח, נדבה. אז כל אלה שיקריב מאחד מהן כזית מספיק, כזית בחוץ, לפי דעת חכמים הוא יהיה חייב על זה שהוא יקטיר כזית מהרשימה שהבאנו, מחוץ לעזרה הוא חייב משום העלאה בחוץ. רבי אלעזר פותר עד שיקריב את כולן. דיינו צריך שיהיה בדיוק השיעור כמה שצריך. קומץ, כל הקומץ. לבונה, כמה השיעור שצריך לבונה. כתורת, כל דבר צריך שיהיה כשיעורו בפנים. ככה צריך, כדי להתחייב, מישהו שהוא מקטיר בחוץ, צריך להקטיר את כל השיעור בחוץ. לא מספיק הזית. וכולן, שיקריבן בפנים, הוא הקריב את, מה, את כל הכתורת וכולי בפנים, ושיער מהן כזית והקריבו בחוץ חייו. וזה גם רבי אלעזר מודה, שאם הוא כבר הקריב את הכל בפנים ורק נשאר כזית, ואת הכזית הזה הוא הקריב בחוץ, ודאי שעל הכזית הזה האדם שהקריב בחוץ יהיה חייב משום העלה מחוץ לעזרה. וכולן, שחסרו כלשהו, דיינו, הם בתוך העזרה, נחסר כלשהו מהכתורת, מנחה, כל הרשימה הזאת נחסר מהם קצת, עכשיו הם כבר לא ראויים להכתרה. והקריבו בחוץ, פטור. למה? כי זה לא ראוי להכתרה למזבח, בפנים, זה לא ראוי בפנים, אז גם לא חייבים עליו בחוץ. המקריב בשר קודשים והימורים ביחד בחוץ, חייב. זאת אומרת, למרות שהוא הקריב ביחד עם ההימורים גם בשר של הקורבן, בכל זאת, הבשר לא מפריע, הבשר לא בעצם מחליש את הכוח של האימורים, אלא עצם זה שהוא יקטיר את האימורים בחוץ, הוא כבר חייב, אפילו שהוא יקטיר גם את הבשר ביחד עם זה, הגמרא תבהר כבר את הכוונה. טוב, אומרת הגמרא, תנו רבנן. תנו רבנן, המקטיר כזית. מה הוא מקטיר כזית של מה? של כתורת. בחוץ, חייב. אבל אם הוא מקטיר חצי פרס בפנים, הוא יהיה פטור. אם אדם מקטיר, השיעור כמה שצריך להקטיר כתורת, זה בשיעור של פרס. בזמננו זה יוצא בערך 240 גרם. זה השיעור. עכשיו, אדם מקטיר פחות מכשיעור, אז אם זה כזית, מכזית ומעלה, אז חצי פרס, או אפילו פחות מחצי פרס, אם הוא יקטיר את זה בפנים, הוא יהיה פטור. מה הכוונה שיהיה פטור? כסל כדתך, מה היא פטור? אתה יכול להגיד שהוא יצא ידי חובה? מה פרוש הוא פטור? מי פטור? היה עולה על דעתנו לומר שזה הכוונה פטור. פטור, הכוונה פטור זר. שאם אחד שהוא לא כהן או שכהן לא קשר, הלך ועשה הכתרה של כזית, של כתורת, אז הוא יהיה פטור. שואלת השאלה למה? המאי, הכתרה היא, הרי אם אדם מקטיר כזית בחוץ, כתורת, הוא לא יהיה חייב, הוא יהיה חייב. אז אם כן, אנחנו רואים שזה שיעור של הכתרה. אז למה אם זר מקטיר בפנים כתורת, אנחנו לא נגיד שאם הוא מקטיר כזית, הוא יהיה חייב. אומרת הגמרא, אמר רבי זרע, אמר רב חיסדא, אמר רבי ירמיה בר אבא בשם רב, אמר רב, מה הכוונה פטור? פטור ציבור שהם יצאו והם לא צריכים עכשיו להביא קורבן, לא צריכים להביא כתורת חדשה, כי כזית באמת מספיק. אמר רבי זרע, איקשיא לי, הקשיא לי. אם יש לי איזשהו קושייה פה, יש לי קושייה אחרת. עד האמר רב עלה, מה שרב אומר על המשנה הזאת, באה אפילו רבי אלעזר, שבדרך כלל אומר שבחוץ מהאדם פטור אם הוא מקטיר פחות מהשיעור כמה שצריך להקטיר. אז פה אפילו רבי אלעזר מודה שהם יצאו ידי חובה ברגע שהקטירו כזית בפנים. נשאלת השאלה, למה באמת יצאו לפי רבי אלעזר? למה רבי אלעזר סובר שאם האדם מקטיר בפנים פחות משיעור של ההכתרה, שיהיה פטור, הרי לפי רבי אלעזר, אם מקטירים פחות מהשיעור בחוץ, לא חייבים משום הכתרה בחוץ, אלא צריך להקטיר את כולן, את כל השיעור, כמה שצריך להכתרה, לא מספיק כזית, צריך פרס שלם. אז אם כן, למה באמת רבי אלעזר מודה שאם מקטירים בפנים כזית, שיצא ידי חובה, הרי הוא בעצמו סובר, אם מקטירים בחוץ פחות מפרס, לא חייבים, סימן שזה לא שיעור הכתרה. אמר רבה, בוא אני אסביר לך. בהכתרה דהיכל, שזה בברייתא, מה שכתוב בברייתא, שכולם מודים שאם אדם מקטיר פחות מכשיעור הוא יצא ידי חובה, זה מדובר פה על ההכתרה של ההיכל. שמהתורה אין שיעור כמה צריך להקטיר, כמה כתורת צריך להקטיר בהיכל, מה שמקטירים כל יום. מדרבנן קבעו שפרס בשחרית ופרס בין הארבעים, שיעור של 240 גרם בערך. זה מדרבנן. לכן, דכולי עלמא לא פליגי. בזה אין שום מחלוקת. רש"י פה מסביר למטה, דיקול העלמה לא פליגי, אמר רבא בהכתרה דאכל, זה הדיבור המתחיל. באמצע כותב, מודה רבי אליעזר דבקזית אביה הכתרה לחייב עליה בחוץ. בכתורת של ההיכל, אם אדם הקטיר כזית בחוץ, רבי אליעזר גם מודה שהוא יחייב. ולהוציא ציבור ידי חובתם בפנים, גם בזה רבי אליעזר מודה שהם יצאו ידי חובה. בגלל שהשיעור של פרס הוא רק מדרבנן. על מה נחלקו במשנה רבי אליעזר וחכמים? קיפ ליגי בהכתרה דפנים. בהכתרה שמקטירים ביום הכיפורים לפני ולפנים. ששם התורה אומרת שיעור מלוך אופניו. של הכהן גדול, כמה שנכנס לו בשתי הידיים. דמר סבר, רבי אלעזר סובר, מה שכתוב בפסוק, מלוך אופניו דווקא. זה השיעור, רק ככה, רק ככה זה השיעור של הכתורת ביום הכיפורים. ולכן, אם אדם מקטיר פחות ממלוך אופניו בחוץ, את ההכתרה של יום הכיפורים, אם הוא יקטיר פחות ממלוך אופניו, הוא יהיה פטור. ורק אם הוא יקטיר מלוך אופניו, הוא יהיה חייב בחוץ. אומר סבר, לעומת זאת חכמים סוברים, מלוך אופניו, לאו דווקא. וגם אם יקטיר פחות, הוא יהיה חייב. אמר לה, אביי, והכתיב החוקה, בהכתרה דפנים הוא דכתיב, הרי כתוב בהכתרה של יום הכיפורים את המילה חוקה, זה אומר שזה ודאי מעכב. אז בכל הדעות מסכימים שרק אם הוא הקטיר בחוץ שיעור של מלוך אופניו, רק אז הוא יהיה חייב. אלא מה המחלוקת ביניהם? אלא אמר אביי, בהכתרה בפנים, כולן מלא פליגי. לגבי ההכתרה שצריך להכתיר ביום הכיפורים לפני ולפנים, כולם מודים שצריך להכתיר דווקא מלוך אופניו וזה שיעור, ופחות מזה הוא, הוא לא יצא ידי חובה. הכהן גדול אם הוא יקטיר פחות מהשיעור הזה. כי פליגי בהכתרה דחוץ. כל השאלה היא מה קורה אם לוקחים את הכתורת של יום הכיפורים ומכתירים מחוץ לעזרה את הכתורת הזאת, מחוץ לקודש הקודשים, מחוץ לעזרה. האם בן אדם חייב דווקא אם הוא יקטיר מלוך אופניו או אפילו פחות? מר סבר, לפי דעת רבנן, ילפינן פנים מחוץ. לומדים את הדין של הכתורת של קודש הקודשים מהדין של הכתורת של ההיכל. כמו שהכתורת של ההיכל, אם הוא מכתיר בחוץ אפילו פחות מהשיעור, בכל זאת הוא יהיה חייב. ככה גם הכתורת של הקודש הקודשים, אם אדם מכתיר בחוץ אפילו פחות מהמלוך אופניו, הוא יהיה חייב. ומר סבר, לעומת זאת רבי אלעזר סובר, לא ילפינן, לא לומדים את הכתורת של קודש הקודשים מהכתורת של ההיכל. ובאמת, הכתורת של קודש הקודשים חייב שיהיה דווקא כל השיעור, כמה שמכתירים לפני ולפנים, רק אם יכתירו את הכל בחוץ, אז יהיו חייבים משום הכתרה בחוץ של הכתורת הזאת. אמר רבא, זה לא יכול להיות מה שאתה אומר, שלומדים את הכתורת של קודש הקודשים מהכתורת של ההיכל. למה? אשתא, חוץ מחוץ לא ילפי רבנן. אני רואה שרבנן לא לומדים את השיעור מדברים שמכתירים בחוץ, לא לומדים מדברים שמקריבים בחוץ, אז אם כן, חוץ מפנים, פנים מחוץ מבית, וכי יעלה על דעתך שהם ילמדו דבר שמכתירים בתוך קודש הקודשים מדבר שיקטירו בהיכל, אם דבר שמכתירים בחוץ, הם לא לומדים מדבר שמכתירים בחוץ, כל שנים שהם לא ילמדו דבר שמכתירים בפנים מדבר שמכתירים בחוץ, מה באמת לא לומדים חוץ מחוץ? והגמרא מיד מפרשת. מה היא? דתניא, יכול, המעלה פחות מכזית קומץ ופחות מכזית אימורים. הייתי חושב שאם אדם מקטיר פחות משיעור של כזית קומץ של מנחה, או פחות מכזית אימורים של קורבן, והמנסך פחות משלושת לוגין יין, או פחות משלושת לוגין מים בסוכות, יכול, יהיה חייב? תלמוד לומר, לעשות אותו, המילה אותו בא ללמד שדווקא על שלם, על כל השיעור, אם אדם מקטיר בחוץ, במקום בפנים, הוא יהיה חייב. אבל לא על החסר, אינו חייב על החסר. שאתה שאלה רגע, פחות משלושת לוגין יין, זה הרי יותר מכזית. אפילו שזה פחות משלושת לוגין יין, אבל עדיין זה יותר משיעור של כזית. אז למה שלא נגיד שאם אדם מקטיר מחוץ להיכל, מחוץ לעזרה אפילו, הוא מקטיר פחות משלוש לוגים יין, אבל הוא מקטיר יותר מכזית של יין. למה לא נגיד שהוא יהיה חייב? כמו בהכתרה שאנחנו רואים שהוא חייב אם הוא מקטיר כזית בחוץ, אז שיהיה חייב אם הוא מקטיר יין בחוץ, כי הרי שתיהם זה חוץ. אז נלמד יין מבשר, מהימורים. כמו שהימורים מספיק כזית, ככה גם יין יהיה מספיק כזית. והפחות משלושת לוגים דעית בו כמה זיתים. ובכל זאת לא ילפי רבנן חוץ מחוץ מהקורבנות. אז אם כן, שנלמד פנים מחוץ, תכף הגמרא תתרץ את זה. הרב אשי יתרץ שכן, אפשר להגיד חוץ מחוץ כן לומדים, חוץ מחוץ לא לומדים, אבל הכתרה של פנים מחוץ כן נלמד. פשוט בגלל ששתיהם זה הכתרה, אחרי הכל זה כתורת וזה כתורת, לעומת זאת יין ו... יין ובשר זה לא דבר דומה. זה רק בשביל להקל אחר כך להבין על מה, מה הולך התירוץ של רב אשי. התירוץ אשי מתרץ שבעצם כתורת של פנים, כתורת של חוץ הרבה יותר דומה, לכן אפשר ללמוד אחד מהשני. טוב, בכל אופן הגמרא מביאה הסבר אחר של רבא, אלא אמר רבא. המשנה והברייתא מדובר בהיכל, ובאמת הוא יוצא ידי חובה אפילו בשיעור של כזית, בהכתרה של האמורים, ו... חייב גם בכזית, בהכתרה של כל הרשימה הזאת שהבאנו. לגבי כתורת למשל, אם אדם מקטיר כזית, גם במשנה וגם בברייתא, אדם שיקטיר בחוץ כזית של כתורת, הוא יהיה חייב. לא אמורים, כזית של כתורת, אנחנו מדברים פה על כתורת. אם אדם מקטיר כזית של כתורת בחוץ, הוא יהיה חייב, גם במשנה וגם בברייתא, ואין בזה בכלל מחלוקת. ואם אדם הקטיר שיעור של כזית בפנים בתוך ההיכל, בדיעבד הוא גם יצא ידי חובה אפילו שזה פחות מפרס, כי זה רק מדרבנן. המחלוקת במשנה, האם צריך בשביל להתחייב, להקטיר את הכל, את כל הפרס, או מספיק כזית, זה מדובר פה כגון דקבעינו שני חצאי פרס במנה. מדובר שהוא קבע, הכניס בתוך כלי אחד שתי חצאים של פרס, דיינו פרס שלם, הוא כבר קבע אותם בתוך הכלי, ובזה המחלוקת. מר סבר, דעת רבי אלעזר, קביעות מנה מילתא היא. ברגע שהכנסת את כל הכתורת לתוך כלי, קבעת אותו בתור שלמות אחת, ועכשיו אתה כבר לא יכול להקטיר רק חלק ממנו, ואז אתה לא, לא תצא ידי חובה אם אתה חושב תקטיר חלק מהפרס הזה. ואם אדם ילך ויקטיר בחוץ פחות מפרס שלם, הוא גם לא יהיה חייב, כי הכלי עשה אותו ליחידה אחת. ומר סבר, לעומת זאת חכמים סברים, מה פתאום? לאו מילתא, מה זה משנה? אם זה נכנס לכלי, לא נכנס לכלי? בכל מקרה, אם הוא הקטיר כזית, יצא ידי חובה, הקטיר את זה בחוץ, חייב. אמר רבא, אשתא, למאן דאמר קביעותא דמנה ולא כלום הוא, לפי דעת רבנן שסוברים שגם אם אתה מכניס לתוך כלי שיעור מסוים, זה עדיין לא קובע אותו לכלום, אז מה קורה אם אדם קבע שישה לוגין, לוג, שישה לוג, לפר? אדם מביא קורבן של שור, פר, אז הוא צריך פשוט מאוד להביא נסך של יין, שש לוגים. והוא שם את השש לוגים בתוך איזה בקבוק, בתוך כלי. קבע את זה בתוך כלי. ומשך מהן ארבעה והקריבן בחוץ. הלך והוציא ארבע לוגים מתוך השש והקריב את זה מחוץ לעזרה. האם זה נקרא שהוא לא הקריב דבר שלם והוא יהיה פטור? התשובה היא לא, הוא הקריב דבר שלם והוא יהיה חייב. למה? כדי ששמו את זה בתוך הכלי זה שום דבר. אבל ארבע זה שיעור חשוב. למה ארבע לוגים זה שיעור חשוב? מכיוון שראויין לאיל. אם אדם מקריב איל, זאת אומרת, מספיק להביא ארבע לוגין של יין לנסך. אותו דבר אם אדם קבע ארבעה לאיל. אדם הכניס לתוך בקבוק ארבע לוגין של יין בשביל להביא נסכים לאיל. בסוף משך מהם, הוא משך מהם שלושה והקריבן בחוץ. משך שלושה לוגין והקריב אותם בחוץ. האם הוא יהיה חייב או לא? התשובה היא שהוא יהיה חייב. למה? כי זה שיעור חשוב. הועיל שראויין לכבש. אדם מקריב כבש, הנסכים של כבש זה שלושה לוגין, אבל פחות משלושה לוגין זה כבר לא דבר חשוב. לכן אם אדם הכניס שלושה לוגין וחסרו מהן אפילו כלשהו והקריבן לחוץ פטור, כי אין לזה שום חשיבות. בסדר, זה סתם במאמר מוסגר לגבי האם כלי קובע או לא. אם הוא לא קובע, יש את שלושת הדברים האלה שלמדנו עכשיו לגבי יין. נחזור חזרה לקושיה ששאלו על הבאי. אם חוץ מחוץ לא לומדים, כל שכן שחוץ מפנים לא נלמד, שפנים מחוץ לא נלמד. זאת אומרת, אם אנחנו לא לומדים את היין, את הניסוך היין, מהכתרה של הקורבנות, שבכזית מיין הוא כבר יהיה חייב, שהוא יוצא ידי חובה, אז בטח שלא נלמד פנים מחוץ, דיינו, את הכתורת של קודש הקודשים מהכתורת של ההיכל. אומרת הגמרא, למה? הרב אשי אמר, ניסוך מהכתרה לא יאלפי רבנן. ברגע שמדובר פה על יין, ניסוך של יין, והכתרה של קורבן, הם לא, רבנן לא לומדים אותם אחד מהשני. ביין צריך שיעור של יין, שלוש לוגין לפחות, ובהכתרה צריך כזית. לא לומדים אותם אחד מהשני, אפילו ששתיהם מקטרים בחוץ. אף על גב דחוץ מחוץ, לא יאלפי. אבל הכתרה מהכתרה? ברגע שאתה רוצה ללמוד הכתרה שמקטרים בהיכל, מחוץ לקודש הקודשים, אתה רוצה ללמוד ממנו להכתרה של קודש הקודשים, לפנים, אז כן לומדים. הכתרה מהכתרה יאלפי, אף על גב דחוץ, ואף על גב דה פנים מחוץ, זה הגרסה. כפי שאתה לומד את ההכתרה של, של קודש הקודשים מההכתרה של ההיכל, בכל זאת, מכיוון ששתיהן זה הכתרה של כתורת, אנחנו לומדים אחד מהשני, ולכן באמת צדק אביי במה שהוא רוצה להסביר, שהמחלוקת היא האם לומדים חוץ, פנים מחוץ או לא. לפי דעת רבי אלעזר, אנחנו לומדים פנים מחוץ, ומכיוון שבחוץ מספיק כזית, גם בכתורת של קודש הקודשים, אם אדם יקטיר בחוץ כזית, הוא יהיה חייב, לפי רבנן לא לומדים. עד כאן השיעור על דף קוף ט'.